שלום לכם, צופינו היקרים, אנחנו כאן בתוכנית שמקובלים כותבים, שלום לך הרב מיכאל לייטמן,
שלום
אריק פרינס,
שלום.
יש לנו היום תוכנית מעניינת ומיוחדת על השולחן ארוך. אריק, מילה שלך.
שולחן ארוך זה בעצם ספר ההלכות המרוכז הראשון שכתב רבי יוסף קארו במאה ה-16, והוא הסתמך שם, הוא ריכז בעצם את ההלכות שהגיעו מרמב״ם והרי והרש, והוא בעצם פעם ראשונה בהיסטוריה היהודית ריכז את כל ההלכות לספר אחד שמורכב מארבעה חלקים. אנחנו נדבר היום על האורח חיים, שזה בעצם ספר ההנהגות הראשון שמורה לאדם מה לעשות מהרגע שהוא קם בבוקר ועד הרגע שהוא יושן, גם כשהוא יושן עדיין הספר מדבר עליו. מה שמעניין בספר הזה, רבי יוסף קארו, כשהוא כתב אותו, אז הוא הדגיש שהוא כותב אותו, כי הוא כותב אותו בתקופה שיש הרבה מחלוקות והמון דינים והמון ברורים שהציבור עובר, והוא צריך בפעם אחת לרכז אותו. והוא גם הדגיש שכל הספר מתייחס לאותה תקופה בזמן שבית המקדש אינו קיים. ומה בעצם המשמעות לכל ההלכות שבית המקדש אינו קיים? כי הרי שנים לפני זה לא הקריבו קורבנות. למה היה צריך לרכז אותם? מה היה העניין בתקופה הזאת דווקא לרכז אותם?
זה עניין ארוך מאוד. דן, אתם שואלים שאלה שהיא מאוד רחבה, לא פשוטה. טוב, ננסה יחד לברר. כל היהדות מגיעה לנו מאברהם אבינו, שכולה בנויה על ואהבת לרעך כמוך. וזה מה שאברהם דרש מאותם האנשים שיצאו איתו מהבבל, שלקח אותם לארץ כנען. ואותם הוא לימד. לימד כמו שכתוב, שיש אלוקה אחת, ולא צריכים לעבוד, כן, כמו שכתוב בהלכות, גם כן, כן. זה בעצם שיטת אברהם, תורת אברהם. הם קראו לעצמם יהודים ממילה איכות, שעל ידי אהבת רעך כמוך מתייחדים יחד, וקראו לעצמם ישראל, ישר כל, זה לפי המטרה שלהם. וכך למדו מאברהם כל ההלכות, איזה הלכות של אהבת אחים. במשך הזמן הם עברו בזה שינויים גדולים, הם הצליחו בזה, אפילו התגברו על היצר הרע שפרץ ביניהם, שזה נקרא תקופת העבדות מצרים. הם יצאו מהעבדות הזאת, התעלו מעל זה. אני לא מדבר על תקופות היסטוריות, אני מדבר במדרגות הרוחניות שהם עברו. הם עלו מהבבל, מהזלזול אחד בשני, לאהבה בזמני אברהם. הם ירדו קצת מהאהבה הזאת לזה שהיו נמצאים בגלות מצרים, גלות מאהבת אחים, מהקיום ואהבת רעך כמוך. הם יצאו מהמצרים, זאת אומרת, התעלו מעל האגו הזה, שזה המצרים, כאילו מצרים, זה נקרא, עיצב בהם. התעלו מעל האגו והגיעו לדרגה שקיבלו תורה. מה זאת אומרת תורה? שהם קיבלו שיטה שאפשר לעבוד עם האגו של האדם בצורה כזאת, שאפילו האגו הופך להיות למשהו מועיל, לקראת ואהבת. וזה שמהפכים את האגו לחומר דלק לאהבה, דווקא שהוא מתחיל לעבוד בצורה הפוכה, זה נקרא שהם בונים בית המקדש, בית של קדושה, שבית זה רצון לקבל שלנו, האגואיסטי, שהופכים להיות לבית של קדושה. במקום לקבל הכל לעצמי, אני משתמש בכל היצרות שלי לטובת הזולת. זה נקרא ואהבת. בשביל זה הם צריכים להיות מוכנים לערבות, להיות כאיש אחד בלב אחד, עזרה הדדית, וכך הם התקדמו. 40 שנות המדבר, זה הם ניקו את עצמם מכל האגו שלהם, בדרגה כזאת שעלו, עד שנכנסו לדרגה שנקראת ארץ ישראל. כניסה לארץ ישראל. ארץ זה רצון, ישראל, כמו שדיברנו, ישר כאל, שגם הרצון שלהם שהיה פעם האגואיסטים ממצרים, הם בונים ממנו מה שנקרא רצון שכולו להשפעה, לאהבה. כי בורא זה תכונת אהבה והשפעה. ובצורה כזאת הם התקיימו. כי הם, כשהם קיימו כל התורה הזאת, הם גילו שאותו רצון לקבל הגדול שהיה להם במצרים, הוא רצון מורכב, מתרייק רצונות פרטיים. וצריכים לתקן כל רצון ורצון פרטי של האדם משימוש לטובת האדם כביכול האגואיסטי, כן? לטובת הזולת. זה נקרא תיקון של הרצונות, או עשיית מצווה. זהו. כך הם בנו מעצמם, כל אחד ואחד, תרייג רצונות להשפיע. כך כל אחד ואחד תפקד כלפי האחרים. והיחס כזה שהם בנו ביניהם, הרשת הזאת שבנו ביניהם, רשת הדדית, אהבה הדדית, חיבור, זה נקרא בית המקדש. בית המקדש הראשון, שהם היו מקבלים שם גילוי האלוקות, גילוי תכונת ההשפעה ואהבה. נתינה הדדית. וברגע שהגיעו לזה, התחיל עניין השבירה. זאת אומרת, הם התחילו לגלות בתוכם רצון לקבל עוד יותר גדול שאי אפשר לעמוד בו, שאז התחילו ביניהם צדוקים וכל מיני הפרושים למיניהם, כן. זאת אומרת, מלחמת אחים, ואז הם התחילו לרדת מכל הדברים האלה, התחיל להישבר עניין של אהבה, עד שיצאו לגלות. זאת אומרת, נפלו מאותה מדרגה, אני מדבר רק על המצב הרוחני שבהם. אני לא מדבר על מצב הגשמי שהיה גם כן קורה בהתאם לזה. ואז הם יצאו לגלות מאותו מצב. נפלו. הם היו בגלות 70 שנה, גלות בבל, וחזרו. ומה זאת אומרת שעשו תשובה? זאת אומרת, תקנו את הרצונות האלו שקיבלו אכבדת הלב הזה בבית המקדש הראשון, שלא יוכלו לעמוד עליהם. באהבת הזולת, תקנו אותם באיזו צורה, ועלו ובנו בית המקדש השני. אבל בית המקדש השני, הם כבר לא יוכלו לבנות אותו, במצב שנותנים כולם זה לזה. אלה בנו אותו רק בצורה שלא מזיקים זה לזה. ובכל זאת, זה קדושה, שאדם נגד הרצון האגואיסטי שלו, לא מזיק לשני. זה בעצם גובה מורלי, גובה רוחני של בית המקדש השני. עשו את זה. וברגע שבנו אותו, התחיל להתקלקל. התחילו להתאסף עוד רצונות האגואיסטים כאלו שלא יכלו להתגבר עליהם. עד שהגיעו במשך תקופה מסוימת לשבירה. זאת אומרת שבכלל, במקום אותה אהבה שהייתה להם ביציאה מהמצרים שהשיגו, הם נפלו לשנאת חינם, לשנאה. ובזה הם התנתקו לגמרי ממצב הרוחני שהיה ביניהם, מקשר הדדי, מכל הדברים האלה, הפסיקו לקיים מצוות, זאת אומרת השפעה הדדית זה לזה, וכך הפסיקו. ואז נקבע ש מה שנשאר לעשות, אנחנו נעשה מה שנשאר, לפחות בידיים, בפה, בכל מיני המנהגים, אם אנחנו לא יכולים לעשות את זה בלב. ומאז התפתח הגלות הזאת, הארוכה, התפתחה. וכולנו, קיימנו בהתקה מהיחסים האלו, ואהבת לרעך כמוך, בהשפעה הדדית, בקשר הדדי, קיימנו את זה בחיים הגשמיים שלנו, במה שניתן. וזה בעצם כך הגיע כל המצב הזה עד יוסף קארו. כן. שהוא החליט לכתוב את הספר. מפני שעד עליו פחות או יותר אנשים היו בהבנה, בהכרה, באיזשהו הרגשה איך לעשות את זה נכון. ואחר כך הייתה תקופה מאוד מיוחדת, ירידת הדורות. כל הזמן הייתה ירידה בגלות, כי גלות עובדת, היא מרבידה עלינו. אבל הגיע למצב שהיינו חייבים בכל זאת לכתוב איזה מין מדריך לכל אחד ואחד בצורה קצרה. ואז הוא כתב. גם כן, זה לא צורה קצרה כמו שהיום. זה היום כמה אנשים בעולם אלו שלומדים ויודעים מה שכתוב שם. ואז היה כאילו ספר לכולם.
אבל מה זה המדריך הזה? אמרת שידעו לעשות?
אז רגע, אז העניין הוא כך, שכמו שישנו קיום הרוחני ביחסים בינינו, יש בעולם שלנו, בחפצים, במה שאנחנו עושים כאן, עתקה מזה. כן? אז אם נגיד בעולם הרוחני, במצב הרוחני בינינו, אני צריך ליטול ידיים, זה נקרא שידיים שלנו, זה נקראים כלי קבלה, שאדם מקבל מכל העולם מה שהוא רוצה, כן? כמו שאנחנו אומרים, כך ידיים מכאן, כן? זהו. אז או כמו גנב שמשתמש בידיים, כן, וכן הלאה. אז כאן יש מצווה כזאת, שאתה חייב לנקות את הכלי קבלה שלך, כדי להיות ביחס יפה נכון לזולת. אז בעולם שלנו זה מתבטא בזה, שאנחנו שופכים את המים על הידיים, וכאילו בזה ידיים נקיות. הן נקיות בצורה גשמית, ודאי שלא נקיות, בצורה הרוחנית.
כן.
אבל זה נקרא שאנחנו מקיימים העתקה מעולם הרוחני בעולם הגשמי. זה נקרא שורש נמצא בעולם הרוחני, במצב הרוחני בינינו, שאני באמת מנקה את עצמי מכל האגו שלי ביחס לאחרים, כן? ובעולם הגשמי זה שאני לוקח כלי, כן? נטלן זה נקרא, ואני כך נוטל ידיים.
איך המקובלים מסתכלים על החיבור הזה? זאת אומרת, החיבור הזה הוא ליקוט מהרמב״ם,
הוא בעצם מסכם את כל ה...
הוא בא מהתורה דרך תלמוד, דרך משנה, דרך תלמוד, עד השולחן ארוך, כן?
ועשה בעצם איזשהו סדר.
עד היום שיש לך קיצור שולחן ארוך.
כן. אז החיבור הזה מהו? מה התוכן שלו בעצם?
התוכן שלו שלפחות אתה נותן לאנשים במצב שהם נמצאים בגלות, זאת אומרת שהם לא יכולים לקיים ואהבת לרעך כמוך, כן? שזה קיום האמיתי של התורה, פנימיות התורה, שהם לפחות עושים איזשהו פעולות חיצוניות, שהפעולות האלה חיצוניות, הם בונים ביניהם איזו מסגרת, שנקרא עם ישראל בגלות, ובזה הם קיימים.
אבל המשפטים שם, אני מבין שהם נלקחו מהרמב״ם, מהגמרא, זאת אומרת, משפטים?
משפטים הם מלאים תוכן פנימי. אבל כתובים בצורה כזאת, שאדם גם כן, איפה שאדם נמצא שם, הוא מבין את זה. או שהוא לוקח כלי ועושה נטילת ידיים, או שהוא מבין שהוא צריך כאן איזה כלי מיוחד, כדי ליטול את הידיים שלו קבלה.
אז זה נחשב ספר קדוש? השולחן ערוך? זה כמו, ספר קודש?
כן, אמנם שמדבר כביכול על הדברים הגשמיים, אבל זה לא דברים הגשמיים, תלוי מי קורא. אם אני קורא מה שכתוב שם, אני רואה אחריהם פעולות רוחניות. אם קורא מישהו שנמצא רק במישור העולם הזה, הוא קורא או רואה שזה פעולות הגשמיות. לכן שני אנשים שישבו מעל הספר אחד ויקראו אותו, אז כל אחד יבין לפי דרגה שלו.
אני רוצה לחזור קצת אחורה, רב. כשהספר יצא, כשהשולחן ערוך יצא, אז בקהילות אשכנז באירופה הייתה התנגדות מאוד גדולה, כי הם פחדו שהתלמידים בישיבות, במקום ללמוד את הסוגיות, ילכו וישר יקראו. ואז הם באמת ראו שבגלל ירידת הדורות הם חייבים לחזור. למה כל פעם שיוצא ספר כזה, שהוא ספר פורץ דרך, או שהוא קצת מקדים את, והוא חוזר לשורשים הרוחניים, יש התנגדות כזאת יזה?
לא, השולחן ערוך הוא לא חוזר לשורשים הרוחניים. אמנם שכתוב שם, פה ושם, על התנהגות הרוחנית של האדם. כתוב, ואהבת רק כמוך, ויחסים אדם לחברו, כן, וכו', יחס אדם למקום, אבל רובו הוא כתוב איך ממש לתפקד. אני שלמדתי גם כן, לא קיצור שולחן ערוך, למדתי שולחן ערוך של רב מלובביץ'. זה ארבע כרכים, גם כן, די... ואז גם כן שאלתי כל הזמן את המורה שלי, מה תועלת מזה? כן? גם גמרא, יש, תלוי מה אתה לומד, יש גמרא ויש תלמוד ריף, כן? ששם זה קיצור ממש, אז למדתי גם את זה וגם את זה, וראיתי הבדל, זאת אומרת, יש ויש, יש ירידת הדורות, ואז אתה צריך לשקול מה אתה נותן, ובירידת הדורות יש בעיה. מצד אחד אתה צריך ללמד את האדם משהו שהוא יקיים, ובזה הוא יהיה באיזושהי מסגרת, ידע מה צריך לעשות יהודי בחיים שלו הרגילים. מצד שני אתה צריך גם כן לדאוג שהוא ידע מה זה יהודי. הוא יהודי ממילה איכות, שהוא מיוחד בזה, גם כן נבדל מאחרים, כן? שקדוש זה נקרא את מקודשת לי, זאת אומרת נבדלת לי מכל העולם, כמו שאומרים לקלה. כך גם כן, במה אנחנו נבדלים, כן? וכך דווקא ברמה הרוחנית. אז לכן צריכים ודאי ללמוד גם את זה וגם את זה, אבל תמיד ודאי שבא איזשהו קיצור במקום ספר שלם, שנכתב גם כן לפי כמה דורות, ויש ירידת הדורות, אז ודאי שספר הקודם הוא היה יותר שלם וקדוש ממה שנכתב עכשיו. אין בזה שום ספק, אבל צריכים גם כן להבין שהדורות הם מתמעטים, ואנחנו צריכים לפחות לתת משהו של הדור הזה, לפחות להציל מה שאפשר, ולכן הם כך עשו, ולכן איך שלא יהיה, תמיד יש התנגדות לספרים חדשים, בימינו כבר לא כל כך, בימינו כבר הכל כאן פרוץ, אבל היה תמיד התנגדות לזה.
אז אנחנו רוצים להקריא כמה קטעים קצרים מתוך השולחן ערוך. למשל, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר, ועל כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים. אז איך, מה באמת אז מדובר פה? על האדם שקם לעבודת בוראו, והוא
אז צריך... אם אתה מדבר בבוקר, אז בבוקר זה ברור, כן? יש זמן ההשכמה, ו...
שעון מעורר.
שעון מעורר, בסדר. ואנשים מתאספים בבתי כנסיות, ושם מתחילים להתפלל, ויום שלם כך נעשה. גם כן יש ברכות שאתה צריך להגיד בבית, לפני שאתה מגיע לבית הכנסת, בכניסה לבית הכנסת, וכל העניין שם שאתה נכנס, ואני אבוא ביתך, כן? וכן הלאה. וחוץ מזה, אתה יכול להגיד כך, אם זה מדובר על אדם פרטי, פנימי, בעבודה פנימית שלו, אז ברגע שהוא מתעורר, מתעורר באמצע יום, זה לא חשוב מתי, זה לא חשוב לפי שעון על הקיר, או בציבור שמתאסף בבית הכנסת, אלא כשהוא מתעורר, אז הוא עושה את הפעולות הפנימיות האלו, שהן בעצם כמו שכתוב שם, ואז הוא עושה כאלה פעולות. אז בשבילו זה... גם ציצית וגם תלית וגם תפילין וגם כל הדברים האלו הם כבר במובן הרוחני שהוא צריך להשיג את זה. ללא שום קשר הוא עושה את זה בגשמיות או לא. אלא מדובר על הרוחניות. ואז רק שתבין מה זה נקרא ציצית, השגת רמת הציצית ותלית, זה כבר מדובר על השגת הזונדה הצילות. זאת אומרת, זה כבר עבודה מאוד מאוד גבוהה, שאדם מגיע למדרגות גבוהות מאוד בהשפעה, באהבה.
אבל עם זה מתחילים דווקא, לפי הסידור עם זה מתחילים.
כן, זה נקרא שאתה קם לאור הבוקר, שמאיר לך האור העליון. אחרת מה? סתם השמש זורחת. אתה מבין? זאת אומרת, זה לגמרי אור אחר, מצב אחר, אדם אחר.
הוא ממשיך פה, ושביתי השם לנגדי תמיד.
כן.
הוא כלל גדול בתורה.
כן.
ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני אלוקים. זה למעשה, הוא מביא את זה מתוך הרמב״ם, מורה נבוכים. פה כתוב, שביתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה. בדרך כלל אנחנו מכירים את ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה.
כן, יש הרבה כללים. הוא כותב כך, בצורה כזאת. כי שוב, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, על זה כמעט ולא מזכירים. מי, כולם יודעים את המשפט הזה, אבל מי באמת עומד לקיים אותו? כן, אהבת הזולת. שביתי השם לנגדי תמיד, זה שכל הזמן אתה צריך להשתדל להיות בהרגשה שאין עוד מלבדו טוב ומיטיב, שהוא מנהל את הכל, וגם המחשבות, גם הרצונות שלך, גם העיצוב של העולם, גם מה אתה ומי אתה, הכל מסודר על ידי כוח אחד העליון, ויש לך חוץ מזה רק אותה נקודה שאתה ממנה צריך כל הזמן להיות בהרגשה ורצוי להיות בהבנה, היינו בהשגה, שבאמת יש רק כוח אחד שמנהל אתכם, אותנו, את כולנו יחד, וכוח הזה מבצע הכל, אחור וקזם טרטני. ממש בצורה כזאת שאין מקום פנוי ממנו. זאת אומרת שכל הפעולות, כל הרצונות, כל המחשבות, הכל מה שיש, זה הכל מסודר רק על ידי כוח אחד. איפה נמצא האדם? האדם לא נמצא. האדם הוא מגיע להיות אדם אם הוא מגלה שבאמת הכל נעשה מצד העליון. ואז הוא רואה את עצמו גם כן שווה לאותו העליון. כי הוא מגיע אז לדרגתו. זה בעצם התוצאה מקיום ששיוויתי השם לנגדי תמיד.
עוד דבר שמופיע רבות בהנהגת הבוקר בשולחן ערוך, זה בעצם אנחנו כל הזמן מצאנו הגבלות לעבודה שלנו, לעבודה הפנימית שלנו פה עם שיעורי בוקר. אני אקרא ציטוט שהוא כותב זה שם בהלכות תפילה, השתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור, ואם הוא אנוס שאינו יכול לבוא לבית הכנסת, יחבל ויתפלל בשעה שהציבור מתפללים. לאורך כל הנהגות הבוקר והתפילה, הוא ממש, יש דרישה מהבן אדם להתקלל עם 10 אנשים. זה דרישה אחת. ודרישה שנייה היא, אם אתה אנוס, אז תכוון על הזמן שהם מתפללים. מה ההקבלה הזאת? או להיות איתם, או להיות איתם בזמן.
אנוס, זאת אומרת, שהוא נמצא עכשיו במצב שהוא לא מסוגל להיות עם כל הרצונות שלו. ציבור זה נקרא כל הרצונות שלי. האדם הוא עולם קטן. הכל נמצא בתוך האדם. אם אני לא יכול לקבץ כל הרצונות שלי, כל המחשבות שלי לעבודה הזאת, לריכוז הרוחני, לקראת הכוח העליון, כדי לגלות אותו, להתייחד עמו, להידמות לו, כן? אז לפחות עם מה שאני מסוגל.
אז בגלל זה השולחן ערוך כל הזמן באמת מתעקש שהבן אדם חייב לבוא למקום הכינוס, לבית הכנסת, וגם להיות עם 10.
בית הכנסת זה נקרא כלי הכללי שלי, ששם אני כונס כל הרצונות, כל המחשבות, שכולם הם יהיו מכוונים להשגת הכוח עליון.
עוד קטע יש פה, לא יתבייש מפני בני האדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך. גם בעצנה לכת וגם בשוכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב.
כן.
ומיד שיעור משנתו יקום בזריזות לעבודת דבורו יתברך ויתעלה. מה זאת אומרת שהוא לא יתבייש מפני בני אדם המליגים עליו בעבודת השם יתברך?
זה שוב, מדברים על האדם אחד. אם אתה שואל על הרוחניות, על הפנימיות התורה, אתה חייב לדבר על האדם אחד, שבו כל העולם ויהודים ואומות העולם ובתי כנסת ובתי מדרשות, לא חשוב מה, הכל תלוי, הכל נמצא בתוך אדם, כלול בתוכו, ואז אין לו, הוא צריך תמיד לעלות את הנקודה היהודית שלו למעלה מכל היתר. זאת אומרת, מה שמשתוקק לאיכות, מה שמשתוקק לאהבה, לנתינה, וכל היתר שהם הצטרפו לזה לאט לאט.
יש לי שאלה אחרת. אני גדלתי בישיבה, ואנחנו נהגנו, כפי שכתוב בקיצור שולחן ארוך, מעולם לא למדנו את כל הארבעה האלה, והאם לא היה פחד כשרבי יוסף קארו כתב את זה, שבעצם ייקחו את זה כמו שאנחנו לקחנו את זה, כפעולות גם שמיות, כי אתה באיזשהו שלב נעשה כמו מכונה, אתה לא מחפש את הסיבה, אלא אתה מתנהג כמו ספר הפעלה שיש לך בעצם, שאתה צריך לעשות ככה וככה. האם הם לא פחדו, אותם מקובלים, שכתבו את הספר, שבאמת העם יקבל את זה בצורה הגשמית הפשוטה ביותר?
קודם כל, הם היו בעלי השגה, והם הבינו כל העניין הזה. הרבה יותר ממני. שאני לא מסביר אותם, אלא מי אני, לעומתם. אלא הבעיה היא, שאנחנו צריכים להבין כל הבריאה. חייבים לעלות לבית המקדש הראשון ולפול. לעלות לבית המקדש השני, לגוב הרוחני שלו ולפול. לצאת לגלות הזאת הארוכה ולסיים אותה ולהתחיל תיקון, שעכשיו זה הזמן שאנחנו מתחילים תיקון. הזמנים האלה הם קבועים. אנחנו לא היינו יכולים שום דבר לעשות איתם. זה היה ידוע להם, ברור להם, והם היו חייבים לקיים את התנאי הגלות, כמו שמשה רבינו. 40 שלה ברח ליתרו, חזר, קיים את מה שצריך, ולא לפני זה. זאת אומרת, מקובל שהוא יודע את התהליך שצריך לעבור, על כל הרצון לקבל, כלפי הרצון להשפיע, כלפי הבורא והאור העליון, שמחזירו למוטב, שזה לאט לאט נעשה התיקון על האגו שלנו, הוא יודע מה לעשות. ובינתיים, כשאנחנו נמצאים בזמן הגלות, בניתוק מרוחניות, אנחנו צריכים לעשות לפחות עתקה וגשמיות. היום אנחנו הגענו למצב שאפילו עתקה הזאת אנחנו לא מסוגלים לעשות. זה סימן ברור מאוד שאנחנו חייבים להתחיל לחזור לקיום הרוחני.
אז מה המקומו של הספר הזה היום, נגיד בימים אלו שבאמת אנחנו מתחילים להפיץ את חוכמת הקבלה, מה המקום של ספר כזה? איך אנחנו צריכים לקחת אותו? איך לקבל אותו?
רק לצרף לזה הסבר. הסבר הרוחני, מה כל מצווה ומצווה, היא מחייבת אותנו בכמה להשתנות. איך אני נטל ידיים מהקבלה, מתקן את עצמי שאני לא יהיה אגואיסט, שלא ימשוך לעצמי את כל הדברים האלה. איך אני מתעטב בציצית שזה האור העליון, שפועל עליי ואז מחזירו את האדם למוטף. איך אני מבדיל בין הבשר לחלף, בין כף ימין לכף שמאל, בין קבלה להשפעה, ולמה 6 שעות זה וגדה, זה רמפין, וכן הלאה. מה שאנחנו צריכים הכל להסביר, מה זה מערכת באמת האמיתית, שהיא בינינו קיימת, ואנחנו, אם נקיים אותה נכון, כל החוקים האלה, אנחנו נגיע לחיבור לאהבת הזולת, כן? ואהבתרך כמוך, ובתוך ואהבתרך כמוך, אנחנו נסתיק גם כן גילוי האלוקות, וחיים שלנו נצחיים.
אולי נסיים בציטוט של בעל הסולם, הוא אומר, בכל מצווה שמוסיף, מתרבה בו איכושים תתאים וטעמי מצוות. וכשמתקבצים לשיעור הנרצה, נולדים בו איכושים עליונים, של ראייה, שמיע, ריח ודיבור. לראות כבודו ממש, ולשמוע כל השם, ולהריח בעירתו, ולדבר לפני שם. התברך. זה מכתבי הדור האחרון.
אני רק רוצה להוסיף שרק אהבת הזולת ואהבת הרעך כמוך, זה מה שיכול להציל אותנו היום, ולקשור כל עם ישראל, המחולק כל כך, לפלגים שונים, להיות עם אחד.
תודה רבה לך רב מיכאל לייטמן, תודה אריק פרינץ, ולמדנו היום גם על שולחן ארוך, על האור הפנימי שבו, אז תודה לכם, ונתראה בו תוכנית שמקובלים כותבים, שלום ולהתראות.